במצרים, גורמים רשמיים התנערו בשבועות הראשונים של חודש מרס מדיווחים בינלאומיים על התפרצות מגפת קורונה בקנה מידה גדול. לפי אחת הערכות של מומחים להתפרצות מגפות במערב, היו שם כמה אלפי חולים כבר בראשית החודש שעבר. אבל המשטר הכחיש בתוקף. בתחילת חודש אפריל, המניין הרשמי עומד על יותר מ-1,000 חולים ויותר מ-70 מתים. ועל רקע ההתפרצות הזאת וטענות לגבי תגובה לקויה ומאוחרת של המשטר, הקורונה במצרים היא אתגר פוליטי גדול, ולא פחות חשוב מכך, אתגר כלכלי עבור משטרו של עבד אל-פתאח א-סיסי. שלום לדוקטור אופיר וינטר, חוקר במכון מומחה למצרים.
שלום ירון.
מה תמונת המצב האפידמיולוגית העדכנית במצרים, נכון לתחילת חודש אפריל?
אתה צודק שבאמת עברנו כבר את 1,000 חולי הקורונה שאותרו, 1,173. בסך הכל, מתוכם, לפי הנתונים הרשמיים, 247 החלימו, 78 נפטרו, ביניהם גם שני גנרלים בכירים בצבא המצרי, שני רופאים בבתי החולים של הצבא המצרי. כששואלים האם הנתונים האלה מדויקים או לא, צריך לקחת בחשבון גם את היקפי הבדיקות שנעשו במצרים. לפי ארגון הבריאות העולמי, יש למצרים 200,000 ערכות בדיקה, כשאנחנו יודעים שעד סוף מרץ נעשו בדיקות בהיקף של 25,000 בדיקות בלבד.
רק נגיד לטובת מי שאולי, סליחה שאני כותב אותך, לא מכיר את הנתונים, מצרים היא מדינה שממש לפני חודשים אחדים ציינו בה את האזרח ה-100 מיליון. יש שם 100 מיליון אזרחים באופן רשמי, מדינה לא קטנה בלשון המעטה.
נכון מאוד, נכון מאוד, ו... בגלל המחסור בבדיקות אי אפשר לבדוק את כולם, אי אפשר לבדוק אפילו חלק ניכר, ולכן ניתן את עדיפות, קצת כמו בארץ, אבל אפילו בצורה יותר קיצונית, לבדיקה של מי שהיו במגע עם נשאים מאומתים, ולאוכלוסיות סיכון כמו זקנים ואחרים שמגלים את התסמינים הידועים של המחלה. עכשיו צריך להגיד שהמסר שיוצא ממצרים, למרות כל הפרסומים שבאמת כמו שציינת הוא חשוב בתוקף, המסר הוא שהמגפה נמצאת בשליטה, עד עכשיו זה גם מגובה על ידי ארגון הבריאות העולמי. יש מחוזות שבהם נמצאו יותר נשאי קורונה, בעיקר בקהיר ואלכסנדריה. ובאמת יש גם הרבה מאוד פייק ניוז, ידיעות כוזבות, לגבי גם ההתפשטות של המגפה, בצבא מצרים למשל, בבתי הכלא, את הכל מוכחש על ידי המשטר. עד עכשיו אין הוכחות שהמצב הוא שונה, אבל זה כאמור גם לא נבדק עד הסוף כדי לדעת את זה.
כן. עכשיו, נתייחס גם לעניינים הפוליטיים בהמשך, ככל שיש לסיפור הזה נגזרות פוליטיות, אבל אני חושב שבאמת האתגר המשמעותי ביותר כרגע, בשלב הראשוני, זו המפולת הכלכלית שחווה בעצם כל העולם, אבל בדגש על מצרים, מדינה שמנסה להתאושש משנים של שפל כלכלי, והנה עכשיו היא פוגשת את האתגר הגדול הבא. איך זה משפיע קודם כל? ובעיקר אני רוצה להבין ממך איך מצרים נערכת למאבק הזה על הכלכלה.
אתה צודק, הנושא הכלכלי הוא סופר חשוב. אני אגיד אבל עוד מילה אחת, גם לפני הכלכלי, על מערכת הבריאות במצרים.
בבקשה.
המערכת בריאות במצרים היא גם כן מאוד ענייה. יש מחסור במיטות טיפול נמרץ. שיעור הרופאים הוא 1.2 ל-1,000, זה הרבה יותר נמוך מהשיעור הממוצע של, לא של רק ה-OECD, שזה 3.4, אלא גם העולמי. בכלל יש אוכלוסייה שהיא לא רק ענייה, אלא גם מתגוררת בצפיפות מאוד גדולה במצרים. כל זה יוצר סכנה מאוד גדולה. לכן גם ננקטים צעדים של ריחוק חברתי, של עוצר לילה, של איסור על אישון הרגילות, סגירה של בתי קפה, מקומות בילוי וכו' וכו'. יש צעדים יותר חמורים שהם עוד לא נקטו בהם, ושאלה גדולה אם ינקטו בהם בהמשך, של ממש סגר מלא. אז מה המשמעויות הכלכליות? אין ספק שהמגפה מסכנת את ההישגים המסוימים שמצרים רשמה בשנים האחרונות. בזכות הרפורמה שהיא הובילה, הצליחו להגיע לשיעורי צמיחה גבוהים של 5.6%, להוריד את האבטלה למתחת 10%, לרסן את האינפלציה, ועכשיו יש פגיעות מאוד קשות, בעיקר בנושא של תזרים מטבע זר, מכמה מקורות. דבר ראשון, עובדים מצרים בחול, שהעבירו למצרים ב-2019 29 מיליארד דולר, זה מקור ההכנסה החיצוני הכי גדול שלה, במיוחד במדינות המפרט. אותם עובדים סופגים קיצוצי שכר, מפוטרים, חלקם אפילו ישובו למצרים ויעמיסו עוד דרישות עבודה על השוק המצרי. ירידה חדה נוספת קבועה גם בהכנסות כמובן מתיירות, שהיא דווקא התאוששה בשנים האחרונות כחלק מההתאוששות של הכלכלה המצרית כולה, הכניסה למצרים 12.4 מיליארד דולר בשנה, אחראית כמובן למקומות תעסוקה רבים. תעלת סואץ גם כן מכניסה למצרים כמעט 6 מיליארד דולר בשנה. אם יהיה מיתון בסחר העולמי, זה ישפיע על כמות המעברים שם. היכולת של מצרים להסתמך על הלוואות וסיוע בינלאומי, כל הדברים האלה צפויים ליצור מחסור במטבע זר, להוביל לעלייה של מוצרי מזון במחירים של מוצרי מזון מיובאים, להגביר את האינפלציה, פיטורים, להגדיל את שיעור העוני במצרים, שגם ככה, כמו שאמרנו, מאוד גבוה, חלקו גם עוני קיצוני. ויש כאלה שמטרים אפילו מסכנה לפשיטת רגל כלכלית, לרעב ולאנרכיה, בעיקר לאור ההשבתה של השוק. ונעשים צעדים, נעשים גם צעדים בניסיון לתמצם באיזשהו אופן את ההשפעות הקשות של המשבר. הנשיא המצרי הודיע על הקצבה של 100 מיליארד לירות מצריות למאבק בקורונה, זה למעלה מ-6 מיליארד דולר, שהמקור שלהם לא כל כך ברור, כנראה מתוך רזרבות החירום של המדינה. דוחים השקה של פרויקטים לאומיים שתוכננו לשנה הזאת במצרים, כמו המעבר לבירה החדשה של כל משרדי הממשלה, ופתיחה של מוזיאונים גדולים שהקימו. וצעדים נוספים כמו דחיית תשלום חובות, ביטול עמלות כאלה ואחרות, הפחתה של מחירי חשמל וגז לתעשייה, כל הצעדים האלה גם כן ננקטים בניסיון לסייע במיוחד למעסיקים במצרים להמשיך לתחזק את האוכלוסייה העובדת.
כן. אני רוצה שנתמקד עכשיו בחוג הפוליטי של מקבלי ההחלטות וגם מבצע ההחלטות, אני מתכוון לנשיא הסיסי, לבחירי משטרו וגם לצבא שנרתם בימים האחרונים למשימה. איזה יעדים הם הציבו לעצמם כדי לעמוד בהצלחה במשבר הזה, ומה תחשב כהצלחה?
שאלה טובה, צריך לזכור על מה בעצם המשטר הנוכחי נסמך, איך הוא קם. בשנת 2013, אחרי המהפכה נגד שלטון האחים המוסלמים, ההבטחה העיקרית של הנשיא הסיסי, שנבחר ב-2014, ומאז הוא מנהל את מצרים, זה להביא למצרים סדר מדינתי, בטוח ויציב, ולמנוע ממנה את המשך האנרכיה וחוסר היציבות שהיא סבלה מהן בשנים הקודמות, מה שגם יוכל לאפשר יותר רווחה, פיתוח כלכלי, ביטחון אישי. עכשיו, התפרצות של מגפה כמו הקורונה זה הזדמנות למדינה להראות שהיא הכתובת עבור הציבור בתקופה של משבר, לספק את השירותים הרפואיים, ליצור את המנגנונים של הריחוק החברתי, להבטיח שיש מוצרי יסוד בסופרמרקטים, לתת כל מיני הגנות כלכליות וסוציאליות. וצריך להגיד שגם היום השיח שמתנהל במצרים נוכח המשבר לא מנותק מה רצון לקיים את ההבטחות האלה. כשהצבא המצרי, כמו שהזכרת, הוא זה שנשלח לראש החץ של המאבק במגפה, והוא ממלא תפקידים בניהול המשבר, כמו לפקח כמובן על הגבולות, שלא נכנסים חולים ממדינות אחרות, מעזה, אנחנו יודעים מה קורה שם, זה מאיים גם על מצרים, לחטא את הרחובות, רואים חיילים ואנשי ביטחון מחטאים מתקני ציבור, הם אוכפים את ההנחיות של הריחוק החברתי, שומרים על הסדר הציבורי, מפעילים בתי חולים צבאיים שכבר הזכרנו קודם, וגם הצבא, כמו שהזכרנו, גם סופי קורבנות. והטענות, כמו שזה מוצג בתקשורת המצרית, שאותם קורבנות שנדבקו בקורונה ומתו במהלך המאבק בקורונה, הם ממש שהידים, כלומר הם חללי מלחמה שנפלו בעת מילוי תפקידם. עכשיו, צריך לזכור, מה זה הקורונה? זה סוג של, זה מושג כמובן בתור האויב, אבל זה לא נשאר כאיזשהו וירוס נטול פנים. האחים המוסלמים, גם כן, מתקשרים בנרטיב הממסדי לסיפור, הם מוצגים כאויבי העם, כמי שמנסים לערער את האמון הציבורי במשטר ובהנהגה שהוא נותן כאן מול המשבר, מפיצים את אותם פייק ניוז שהזכרנו קודם, מפיצים אפילו את המחלה עצמה בזיד, מעודדים את האי-ציות להנחיות של המשטר, למשל בנושא של תפילות במסגדים וההשעיה שלהן. והדבר הזה כמובן נועד לשיטתו של המשטר, כדי להשיב את מצרים לאחורה למהפכה של 2011 ומה שבא לאחריה, לעודן אנרכיה ולסייע לאחים להשתלט על המדינה מחדש.
כן, עכשיו אני רוצה שנקדיש את הדקות האחרונות להערכת יחסי ישראל-מצרים תוך כדי המשבר הזה. כיצד ישראל ומצרים יכולות לשתף פעולה בעקבות התפרצות המגפה? והזכרת קודם לכן את עזה, אז אולי נאמר גם כמה מילים על ההתמודדות עם המשבר הזה ברצועת עזה, שבעצם פתוחה אך ורק לישראל ולמצרים, או יותר נכון סגורה בפניהן בימים אלה. איך נערכים להתמודד גם עם האתגר הזה שם?
נכון, באמצע חודש העבר מצרים סגרה את מעבר רפיח, מאז הוא נשאר סגור. מי שנכנסים ונכנסו דרך המעבר, ילקחו לבידוד על ידי חמאס. זה כמובן מטריד את מצרים שיהיה משבר הומניטרי ברצועת עזה שיתנקז לפתחה. היא לא יכולה כמובן לקחת על עצמה את עזה, היא מצפה שהקהילה הבינלאומית תעשה את זה, שישראל תעשה את זה. היא כן שלחה כמה מסעיות סיוע, 3 מסעיות, משהו סמלי כדי להראות את האכפתיות שלה כלפי מה שקורה בעזה. אגב, מצרים באופן מעניין מציגה את עצמה גם כמדינה שעוזרת למדינות אחרות, שלחה עכשיו מטוס סיוע לאיטליה. בתחילת מרץ, שרת הבריאות המצרית ביקרה בסין כדי להפגין סולידריות, עוד לפני שהגיע הווירוס למצרים, והבדיחה במצרים הייתה שהנה השרה, מאחר שאין לנו קורונה במצרים, היא הלכה במיוחד לסין כדי להביא לנו את הקורונה. אבל מעבר לנושא ההומוריסטי, לגבי ישראל, ובכלל לגבי היכולת לשתף פעולה בזירה האזורית והבינלאומית מול המחלה, צריך לשים לב לקולות שיש במצרים היום, שצריך לשתף ולשלב ידיים מול בעצם אתגר שהוא אוניברסלי, אנושי, וירוס שלא מבחין בין מוסלמים לבין יהודים לבין נוצרים ומאיים על כולם. כמובן שזה משקף את הגישה האינסטרומנטלית של מצרים, שהיא גם זקוקה לידע חיצוני, לציוד שמציל חיים, לכל מכונות ההנשמה שמדברים עליהן. ומצרים כמובן יצטרך גם להעביר באחרים. עכשיו, בהקשר הזה, אנחנו שומעים קריאות במצרים היום שצריך לעשות אפוליטיזציה של ההסתכלות של, על המשבר, כולל על ישראל, שגם יכולה לשמש, לפחות תיאורטית, איזושהי שותפה של מצרים למאבק בקורונה. אני רוצה להזכיר כאן מאמר שכתבה עיתונאית לענייני ישראל בשם שרה שריף, שדן בשאלה היפותטית מה אנחנו הולכים לעשות אם ישראל תהיה זו שתביא את החיסון לקורונה. והיא אמרה, אולי יהיו כל מיני אנשים שיצהירו שיש להם קושי אידיאולוגי עם חיסון ישראלי, ושלא צריך להשתמש בחיסון הזה בגלל ההתנגדות הידועה לנורמליזציה. והיא ענתה לקולות ההיפותטיים האלה. היא אמרה, מי שלא ירצה להשתמש בחיסון הישראלי צריך בעצם לחדול משימוש בכלל בהמצאות ישראליות, כמו USB ומוצרי אינטל ואפליקציית וייבר, שנמצאות בשימוש יומי במצרים, למרות שאנשים לא יודעים בכלל שהמקור שלהם הוא בישראל, וקבע שמהסיבה הזאת אסור להפוך את החיסון לשאלה פוליטית, אידיאולוגית או דתית, כי בעצם אנחנו נמצאים כאן מול אתגר שהוא חובק עולם. זה כמובן מאפשר מחשבות על איך אפשר יהיה לשתף פעולה עם מצרים, אם למשל אנחנו נתגבר על המשבר ויהיה לנו עודף של ציוד ושם יהיה מחסור, ואם נוכל להגיש או גם לקבל סיועים כאלה ואחרים.
מעניין מאוד. תודה רבה, אופיר.